סוג של זהירות ממים וחג של אש. ההתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בבוחרו בו ובשולחו אותו להוציא את בני ישראל ממצרים הייתה באש. כי באש השם נשפט, כי השם אלוקיך אש אוכלה, כפי שדיברנו לפני שבועיים בדברנו אודות האש של שבת. אש מתכונתה היסודית מאחדת, צורפת, מדביקה, מחברת. פסח זה זמן שבו נזהרים ממים, הלחם של פסח, המצה, צריך לנהוג בו משנה זהירות בבואו, בבוא הדגן במגע עם המים, כמה שפחות לתת למים אפשרות שליטה על הדגן, על הלחם. פסח זה חג שבו אנחנו מציינים את היותנו נזהרים ממים. וקורבן פסח, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש. עד כדי כך שהשיפוד שבו שתוכבים בתוך הקורבן ובו תולים את הקורבן על ההשכלה, על האש, חיפשו רבותינו ומצאו שהעץ המתאים להילקח ממנו שיפוד הוא רימון, משום שאין בו לחלוכית כדי שלא תגיע טיפת מים אל הקורבן, כולו צריך להיות צלי אש ללא מים. ונהגו ברבות מקהילות ישראל להיזהר מאוד גם לא להשרות כל פירור של מצה במים אחרי שנאפתה בעיצומו של יום, בעיצומו של חג הפסח, כל שבעת הימים. חג הפסח הינו חג שבו יצאו ממצרים בדרך להר סיני להתאחד ולהתייחד עם קונם. חג הפסח הינו חג של אחדות. עם ישראל מתאחד כולו סביב מרכז אחד. המרכז שסביבו עם ישראל מתאחד הוא הקדוש ברוך הוא. האמצעי שבאמצעותו הפעולה הזאת נעשית הינו משה רבינו, משה רבינו שמקרב את העם אל האלוקים ומאחד אותם עמו. משה רבינו שהוא המלך, שהוא שקול כנגד כל כלל ישראל, שהוא שקול כנגד 60 ריבו. אישה אחת, אמר רבי עקיבא, הייתה במצרים וילדה 60 ריבו בקרס אחד, כשהכוונה ליוכבת אם משה, שבלידתה את משה ילדה אדם השקול כנגד כל כלל ישראל יוצאי מצרים. ולכן אומר מהר"ל, אין משה יכול למצוא את זיווגו מתוך יוצאי מצרים, מתוך העם, כי כל אישה היא השלמה לבעלה. ומכיוון שמשה הוא כנגד כל העם, לא יכול להיות שפרט אחד מתוך העם ישלים אותו. ולכן משה רבינו צריך היה למצוא את זיווגו, את בת זוגו, מבחוץ. והנבחרת הייתה ציפורה, מלשון ציפור, שמבטא קלות, שמבטא התרוממות, שמבטא עפיפות, שמבטא טהרה, כמו בפרשת הצרעת, מביאים שני ציפורים חיות טהורות. ציפור מבטאת חיות לעומת צרעת שמבטאת מיטה. והיא הייתה בת יתרו שעבד את כל העבודה הזרה שבעולם, וכבר הסברנו לא מכבר, שזוהי זכותו של יתרו, שהלך לחפש לעבוד את כל הכוחות כולם, אלא שבתחילה טעה וחשב שיש הרבה בעלי כוחות וחיפש את כולם, עד שגילה את התקיף ובעל הכוחות כולם. ומתאימה הייתה אותה בת של מי ששייך לכלל כל הכוחות כולם להינשא למשה רבינו, המהווה זה כלומת זה כנגד כלל כל הכוחות התמונים בעם ישראל. ומשה רבינו כאמור ראה לראשונה את מראה הסנה מתוך האש, הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל, והסנה הוא אילן קוצני שהוא יבש, אין בו מים. וכל זה היה בשעה שהוא ראה את הצון במדבר ורדף אחרי כבש אחד והשקע אותו מים. משה רבינו גם כן השקע את צון יתרו, צון בנות יתרו, במים. משה רבינו היה זה שהמים עלו לקראתו, הוא שלט על המים, הוא היה מעל המים, לעומת זאת הוא ירא מהביט אל האש, אל האלוקים. משום שמים מבטאים חומר, מכיוון שכל דבר חומרי יש בו ריבוי, הרי המים מבטאים את הריבוי, את ההפך מאחדות. שהרי כל דבר שבא במים מתמוסס, כל דבר שבא במים מתפורר, כל דבר שבא במים מתפרק, מים ממחים, ולכן דור המבול שנמחה במים וימח את כל היקום, דור המבול הזה חטא בחטאים רבים, אבל לא נחתם דינו אלא על הגזל, כלומר הפרדה שבין אדם לחברו, זהו חטא הגזל, ועליו בא המבול של מים. אין למילה מים צורת יחיד, מים באים רק ברבים, כי מים מבטאים את הריבוי, מים הם ההפך מאחדות. לעומת זאת אש, אש מבטאת אחדות, אש מאחדת, אש צורפת, הוא הדין, ההבדל בין בישול לצליה. בשעה שמבשלים בשר, הבשר מתפורר, מתרקח עד שבסופו של דבר הוא מתפורר. לעומת זאת כשצולים אותו הוא מצטמת, הוא נדבק, הוא הופך להיות לדבר אחד. כך האש מאחדת והמים מפרידים. ולכן משה רבינו המאחד את כל הכלל ישראל בדרכם אל הגאולה נקרא משה, כי מן המים משיתיו, הווה אומר הוא היה מעל המים. ולכן בבואו אל מול החיזיון הראשון שלו הוא הגיע אל הסנה, והסנה בגימטריה 120, ה' וסמך נון והי ביחד 120, זה היה משה רבינו שימי חייו היו 120 שנים של שלמות. ומרומז הדבר גם בדור המבול שנאמר בשגם הוא בשר והיו ימיו 120 שנה, ואומרים חזל בשגם זה משה שין ומם ובית וגימל ביחד היי, משה שניצל מן המים הזידונים של המבול, ויהיו ימיו, והיו ימיו 120 שנה. ומכיוון שהפסוק של 120 שנה נאמר בהקשר למבול של מים, הרי זה טבעי שהסנה ירמז על אותה בחינה של 120 הקשורה למים, לזה שניצל מן המים, לזה שהתעלה מעל המים, לזה שהוא אחדות כלומת ריבוי, ולא משהו אחר, בשעה שהוא מתגלה לו בסנה, אש המתגברת על המים. זה משה רבינו שבעומדו למרגלות הר סיני, כשכל העם ירא היה מן האש הגדולה, הוא לא ירם, הוא היה זה שמוציא ומביא בין העם לאלוקים. דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו האלוקים פן נמות. ולכן קורבן פסח צריך להיאכל בחבורה אחת, בבית אחד יאכל, אסור להותיר ממנו, אסור לשבור בו כאמור עצם, כולו צריך לבטא את האחדות הזאת, את אותה האחדות שעם ישראל כולו מתאחד ומתייחד עם דודו בליל הסדר, בליל הפסח. ובלילה הזה יוצא העם לחירות. לחירות כפי שהסברנו שבוע שעבר, חירות הנשמה, שלטון הנשמה על הגוף, ושוב אותו רעיון עצמו, הרי הגוף מורכב, ידיים לא נראות כמו רגליים ואף לא נראה כמו עיניים, כל איבר ואיבר עם צורתו הוא ויחד מהווים את הגוף הפועל בהרמוניה כשהוא פועל כך. לעומת זאת הנשמה היא כוח אחד מאוחד, היא הרואה והיא השומעת, היא המריחה והיא המדברת, ובלעדיה כל אותן פעולות בתילות והיו כלא היו, אבל היא הנשמה. הנשמה שכוחה רב לה באחדות אחת וכוח אחד לעשות את כל הפעולות האלה. כשאדם משליט את נשמתו על גופו הוא מגיע לחירות, הוא מגיע לאותה בחינה של אחדות מול בחינת הפירוד. והנה באמת שבוע שעבר למדנו שהאחדות הזאת מתבטאת בהבדל בין כתב שבלוחות לכל כתב אחר. כל כתב בעולם אתה קורא את החומר, החומר יוצר את הצורה, אילו בכתב שבלוחות הצורה עומדת באוויר, תלויה ועומדת, בבחינת לעולם השם דברך ניצב בשמיים, והאבן, החומר, מקיף אותה ומאפשר לה להיראות. ועל זה נאמר, מהמילים חרות על הלוחות, לומדים אין לך בן חורין, אלא מי שלומד בתלמוד, מי שעוסק בתלמוד תורה, ועסקנו בכך שבוע שעבר. אבל היום התחדש בבית מדרשינו, התחדשה נקודה אחת, שבאמת החומר מורכב מפרודות. כשכותבים כתב בחומר, היוצר את הכתב, הכתב מורכב מפרודות. לעומת זאת, כשהכתב מורכב מחללים, החלל הוא אחד, החלל לא מורכב מפרודות. וממילא, זוהי החירות האמיתית, שלטון הנשמה על הגוף. ובאמת אנשים ברחוב האומרים שהם בני חורין, במהם בני חורין, יש להם, הם חופשיים לבחור במה שהם רוצים. זה שקר. אין אדם חופשי לבחור במה שהוא רוצה, אם הוא לא למד, אם הוא לא יודע. הוא לא בן חורין, הוא לא יודע מה המשמעות של תורה. רק מי שלמד תורה ויודע מה המשמעות של מצווה, מה השכרה ומה עונשה, מה השפעתה ומה השלחותיה, הוא בן חורין לבחור, משום שהוא יודע במה לבחור. הבחירה כאמור היא בחירה שבין אחדות לריבוי, בין איחוד כל הכוחות כולם תחת מרכז אחד, לבין פיזור כל הכוחות לכל עבר. מכיוון שהפיזור מתבטא על ידי האות דלת, ארבע רוחות השמיים, ובאמת כתוב בספרים שחמשת האותיות הסופיות מם נון צדיק פי וחף מנצפח הן האותיות המבשרות את הגאולה. הגאולה הראשונה הייתה על ידי פי, פקוד, פקדתי אתכם ואת העשו, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ואת העשו לכם במצרים. גאולה האחרונה תהיה על ידי צדיק, צמח, יצמח, וכן הלאה וכן הלאה. כל חמשת הגאולות מתבשרים אנו עליהם באמצעות אחת האותיות הכפולות. מסביר מהר"ל מפראג בגבורות השם מדוע זה כך. משום שהאותיות הרגילות מסתיימות ב-400, ו-400 זה אותו רעיון של 4. פיזור כל הכוחות כולם, ובאמת האות תו מבטאת את הסוף, את הקצה, את המוות ואת המת. ובאמת כשאדם מפזר את כל הכוחות כולם הוא ההפך מחי, הוא בחינה של מת. לעומת זאת חמשת האותיות הבאות אחרי הדלת, כמו שהאות ה' במספר 5, האות ה' באה אחרי הדלת במספר 5 באה אחרי ה-4, מבטאות את הריכוז של כל הכוחות כולם סביב אותו מרכז רוחני אחד. ואולי לכן פותחים את ליל הסדר בקריאה אל העניים, אל הדלים, הלחמה עניה די אכלו אבה התנה בערעה דמצרים, כל דכפין ייתה ויכול, כל דצריך ייתה ויפסח. קוראים לכל הדלים, אלה שהאנרגיה שלהם מפוזרת לכל עבר, לבוא גם כן ולהתאחד סביב שולחן הפסח, לבוא גם כן, גם הם ולהתאחד סביב שולחן הסדר. ואז כשכל הכוחות המפוזרים כולם מתכנסים ובאים ומתאחדים ביחד, אז האדם הופך להיות מה שהוא צריך להיות, והעם הופך להיות למה שהוא צריך להיות. והכל יכול להיות רק עם הכל סביב המרכז הרוחני, הנקודה המרכזית שבארבע, ההופכת אותו להי, ההופכת אותו לחמש, לחמשת האותיות הסופיות שמבשרות לנו את הגאולה. ולכן החג הזה הוא גם חג ההעברה אל הדור הבא. איש סל בית אבות, סל הבית. כשבא משה רבינו לפרעה ואומר לו שלח את עמי, פרעה מסרב בתחילה, אבל גם לאחר מכן כשהוא מתחיל להישבר, הוא מתחיל להתכופף, הוא מתחיל להסכים, הוא בא ואומר לו כן, לכונה הגברים כי אותה אתם מבקשים. אומר לו משה רבינו, לא כי בנערינו ובזקנינו, בבנינו ובבנותינו נלך, כי חג השם לנו, כיוון שזה חג השם יוד כבבקה, אדון הכל היובב יהיה המאחד. אנחנו צריכים לאחד את הדורות, אנחנו צריכים לאחד את המשפחות. אנחנו צריכים ליצור מציאות של גשר, קשר בין הדורות. כי חג השם לנו, ולכן בנערינו וזקנינו נלך. נערים וזקנים ביחד צריכים ללכת לחגוג להשם כל השנה כולה, ובמיוחד בליל הפסח. ולכן חג הפסח הוא חג החינוך. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. למה כתוב 4 פעמים ברוך? ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כנגד 4 דבר בנים דיברה התורה. 4 הברכות הללו אנו מברכים על 4 הבנים שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. זה שמברכים על הבן החכם זה ברור. זה שמברכים על התם, גם כן, אפילו על שאינו יודע לשאול, פותחים לו והוא יודע, אבל מה הברכה על הבן הרשע? אלא שאנו רוצים שכל בני יחיו לימודי השם ללא הבדל. ועל כולם אנו מברכים בפה מלא. ובמיוחד בפסח. חג היציאה אל אחדות הדורות עם הפנים אל העתיד בתחילת האביב, כשהשמש מתחילה להתחדש ולחדש כוחה, והכל, הכל אומר צמיחה. אם, כאמור, הפנים לעתיד. הרבי מבלוז'ב, בהיותו בברגן בלזן, בגלגוליו, בתקופת השואה, רבי ישראל שפירו, בהיותו בברגן בלזן, התקרב חג הפסח, הוא ניגש לקצין הגרמני, הוא בכה והתחנן לפניו, אומר, תראה, פסח מתקרב, ואנחנו לא יכולים לאכול לחם, אנחנו גם רוצים לאכול מצות, אנחנו מצווים לאכול מצות, אנא, במקום הלחם, תנו לנו יום לפני הפסח, תנו לנו קמח, ואנחנו נבנה תנור ונופה מצות. הקצין הזה צחק בגסות, אבל בסוף אומר, אתה יודע מה, אני אחשוב על זה, דבר כל כך חשוב, דבר כל כך חמור, צריך לשאול בברלין. ולא יודעים מה קרה, והתשובה מברלין הגיעה, והייתה הסכמה, קחו קמח, תופו מצות, ובנו תנור, והסיקו, ואת הקמח הזה שנתנו להם, עשו ממנו עיסאי מים, ואפו מצות תוך כדי ששרים הלל. הייתה שם אישה אחת, שהייתה קורעת ללדת, ולקחו אותה לבית חולים, ובדרכה לבית החולים הכניסו היהודים איתה מכתב שתעביר לאחת העובדות שם בבית החולים הפולניות הגרמניות שהייתה משתפת פעולה להעביר את זה לשוויץ לכתוב, והם כותבים שם שחסי אישי שלחו אוכל, שאין להם אוכל, ובדרך כלל נשים כאלה כשהן מגיעות לבית החולים לא היו בודקים אצלן, אבל אצל האישה הזאת בדקו ומצאו את הפתק. הגרמנים כעסו מאוד ובאו לרבי מבלוז'ב ואמרו לו, אתם לא מתביישים? נתנו לכם קמח, אתם עושים מצות ואתם כותבים כאלה מכתבים. לא יודע מה קרה, לא הרגו אותו, עזבו אותו, אבל הגרמני בעט בתנור והפך אותו ושבר שם את הכל, כך שלא יכלו להמשיך ולהפות מצות. הקמח התפזר, אבל כמה מצות כבר הספיקו להפות. וכשהגיע ליל הסדר, ואחרי העבודה היהודים ישבו לעשות סדר, והיה להם מצה, ולא ידעו למי לתת את המצה. כל יהודי רצה לזכות במצה, וכולם אמרו, ודאי, מגיע לרבי מבלוז'ב את המצה, שהוא יכוון ויוציא את כולם ויוכל את המצה. ואז ראה הרבי שם אלמנה, עם שני ילדים, אמרה אלמנה, רבי, אל תיתן למבוגרים את הלחם, אפילו שהמבוגרים חייבים מן התורה והילדים שלי לא, אבל תן לילדים את המצה, שהרי הילדים הם העתיד, הם צריכים לקבל את המצה. והרבי מבלוז'ב נתן את המצה לילדים. הם העתיד. זה החג שבו מעבירים הלאה והלאה, חותרים חותרים מדור לדור וממשיכים הלאה והלאה. יהודי אחד ששמו רבי חזקאל לנדו, אחרי המלחמה איבד את ילדיו ורק בן אחד נשאר לו, ומיד אחרי המלחמה הוא הגיע לאירופה, הוא הגיע לאמריקה, הבן הזה עוד היה באירופה, הגיע ליל הסדר והוא צלצל לאחיו ואומר לו, תראה, אני לא יכול לשבת בליל הסדר בלי ילדים, תשלח אליי את אחד הילדים שלך. הוא שלח את הבן שלו, בחור בן 18, קראו לו דודי. הוא הגיע איתם לליל הסדר וישבו בליל הסדר, כל ליל הסדר בחו ובחו 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 על הילדים שעבדו ועל כל מה שעברו. ובליל סדר שני החליטו שאי אפשר ככה לשבת, והחליטו ללכת לליל הסדר עם הרבי מסתמר הזקן. היו שם ליד שולחן הסדר של הרבי מסתמר בוויליאמסבורג יותר מ-100 אנשים, ולא היה אפילו ילד אחד, רק מבוגרים, לא היו ילדים, כל הילדים הלכו, כל הילדים מתו. מהגרים שהגיעו זה עתה מאירופה, שבורים, פליטים, וישבו שם ובכו. ואז ראה הרבי מסתמר ילד אחד שבכלל לא היה לבוש בלבוש של חג, ילד שלומד בפאבליק סקול, בכלל לא היה נראה שייך, וקרא לו הרבי מסתמר ואמר לו, אתה יהודי? הוא אומר, כן. ומה נשתנה? אתה יודע לשאול ארבע קושיות? אתה יודע לשאול? הוא אמר, כן. הוא אמר, אז תשאל אתה את הארבע קושיות. והילד שאל, היה ילד, היה למי להעביר, היה לפיד להעביר. זה הזמן שבו מעבירים לדור הבא את המפתח. כמה יהודים חשובים עם נפילת מסך הברזל החליטו לפתוח בית ספר יהודי בהונגריה, בבודפסט. ושם בבודפסט שלחו אברך שיש לו ניסיון רב בחינוך בשם כהן מלונדון להקים את בית הספר. הוא כתב מודעות בכל העיתונים שעומד לקום בית ספר יהודי, והצפי היה שיגיעו 50 תלמידים. ביום הראשון לפתיחת הלימודים התייצבו 450 תלמידים. הוא היה מבולבל, הוא היה המום לגמרי, הוא לא ידע מה לעשות. הוא הריץ טלפונים ופקסים לאמריקה, לאנגליה, לארץ ישראל, שישלחו לו מורים, שישלחו לו מורות. הוא צריך להעמיד את הדברים, ותוך שבועות ספורים בית הספר נכנס למסלול, שכרו את כל הבניין, הקימו כיתות, הכל התחיל לזוז. ואז הוא התחיל לעשות אספות הורים, ובכל אספת הורים, אחרי שדיברו דברים כלליים על הילדים, על החינוך, הוא תמיד הייתה לו שאלה אחת, הוא רוצה מכל אחד ואחד מההורים שיספר לו מה הביא אותו לשלוח את הילד לבית הספר הזה, מה מצפים. וכל אחד היה אומר, אחד היה אומר שהוא זוכר משהו מבית אבא, השני זוכר את הסבתא, השלישי נמאס לו כבר מהחינוך החילוני. ובאחת הפגישות הללו כל אחד אמר את דברו, היה שם אבא אחד שלא דיבר. הוא ניגש אליו ואמר לו, אולי תגיד לנו גם אתה, אתה עוד לא אמרת לנו למה אתה שלחת את בנך. זאת אומרת, זה קשה לי מאוד להגיד. הוא אומר, אבל חשוב לנו, אני בטוח שיש לנו מה ללמוד מזה. זאת אומרת, אני אנסה. הוא אומר, ב-1944 כשהגרמנים פלשו להונגריה ומיד התחילו לחפש אחרי היהודים, היה פחד, אימה, יהודים התחילו להסתתר. אני הייתי ילד בגיל 5. אני שומע יום אחד ההורים מתווכחים בקולי קולות בסלון. אני רצתי לראות מה זה, אבל לא יכולתי להיכנס כי הדלת הייתה נעולה, אז הסתכלתי דרך חור המנעול. ואני שומע את אמא אומרת לאבא, מה אתה דואג? הרי אף אחד לא ידע שאנחנו יהודים, אין לנו שום סימן יהודי. אנחנו לא נראים כמו יהודים, הבית לא נראה כמו יהודי. אבא אומר, מי יודע, אולי יש להם רשימות. אומר, איזה רשימות? אף אחד לא יודע, גם עכשיו שאנחנו יהודים. אומר לאבא, אבל אולי יש פה איזה משהו מרשיע. ומסתכלים מסביב, פתאום רואים למעלה על הארון איזה ספר ישן ובלוי. האמא לוקחת את הספר הזה, וזה היה סידור. סידור שהיא קיבלה מאמא שלה ביום חתונתה, ושאמא שלה קיבלה מהאמא שלה מהסבתא ביום חתונתה היא. והוא רואה, הוא אומר, ראיתי איך שהאמא לוקחת את הסידור ומשליחה אותו לתוך האח, והספקתי עוד לראות איך שהלהבות נוגסות באותיות. אני לא הבנתי בדיוק את המשמעות, אבל הבנתי שקרה פה שאמא עשתה עכשיו משהו איום ונורא. היא זרקה את הסידור לתוך האש, ורצתי לחדר שלי ונעלתי את הדלת שלי ובכיתי אני. היום אני רוצה שהילדים שלי יקבלו סידור, ואני יודע שפה בבית הספר שלכם הילדים יקבלו סידור. פסח זה הזמן שבו כל אבא מעביר לילדים שלו לא רק את הסידור, אלא את כל מורשת יציאת מצרים ואת כל מורשת סיני. לדברים הללו צריך הכנה. ובאמת בליל הסדר למוחרתו מקריבים קורבן עומר שעורים. ומקורבן עומר השעורים מתחילים לספור עד היום שבו מקריבים שתי הלחם חיטים. שעורים כידוע מאכל בהימה. ומדוע מקריבים ביום החגיגי הזה קורבן שהוא בבחינת מאכל בהימה? משום שהמסלול מיציאת מצרים למתן תורה ביום שבו נאמר עליהם אתם צוני צון אדם אתם קרואים אדם, הוא מסלול אבולוציוני בין 49 מוטציות של התפתחות מבהימה לאדם. הגם שיצאו ממצרים, הגם שהשתחררו מעולו של פרעה, עד שלא קיבלו תורה עדיין לא הושלמה בחינת האדם שבהם. וזה בא קורבן העומר ללמד. כך שלמעשה המסלול של ההתפתחות מיציאת מצרים למתן תורה אפשר לראות אותו במסלול המופיע בגמרא במסכת עבודה זרה דף כ עמוד ב' על הפסוק ונשמרת מכל דבר רע. אומרת הגמרא, מכאן אמר רבי פנחס בן יהיר, תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לידי זריזות, וזריזות לידי נקיות, ונקיות לידי פרישות, ופרישות לידי טהרה, וטהרה לידי חסידות, וחסידות לידי ענווה, וענווה מביאה לידי יראת חטא, ויראת חטא מביאה לידי קדושה, וקדושה מביאה לידי תחיית המתים, ותחיית המתים מביאה לידי רוח הקודש. ועל המסלול הזה שמתחיל מזהירות ומגיע לקדושה, כמו שכתוב שמשה רבינו מוזהר לקדש את העם והתקדישתם, המסלול הזה הוא המסלול שעליו בנה רמח"ל רבי משה חיים לוצאטו את מסילתו הישרה, את ספרו מסילת ישרים. זה המסלול. ובאמת בפתח דבריו על המידה הרביעית, מידת הפרישות, אומר רמח"ל כך: עד כאן צדיק, מכאן ואילך חסיד. כדי שאדם יהיה צדיק הוא צריך להצטיין בזהירות, בזריזות ובנקיות. פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה, רוח הקודש, אלה מידות של לפנים משועת הדין, של חסיד המתחסד עם קונו ועושה מעבר, מעל ומעבר למה שנדרש ממנו. כל אחד נדרש להיות צדיק, ועמך כולם צדיקים. ומכיוון שחג הפסח זה החג שכל אחד מעם ישראל משתתף בו, בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, הרי כולם צריכים להוציא לפועל את מידת הצדיקות אם יתקדש החג. ובאמת שלושת המידות הראשונות הן המידות שמובילות אותנו לקראת החג: זהירות, זריזות ונקיות. חג הפסח מתחיל בפרישות. פרישות אין כמו פרישות, אין כמו חג הפסח שבו פורשים מכל מיני ענייני עולם הזה. הרי אין חג שיש בו כל כך הרבה החמרות למיניהן. אמנם היום כבר מציעים את הכל בכל, מכל כל, בכל מיני קשרויות והכשרים, אבל לא נהגו העם לאכול אלא מה שכל אחד אכל כמנהגי אבותיו, ובדרך כלל לא משנים. אם כל מיני חומרות, כל מיני פרישויות, שבכל זמן מימות השנה לא היו אומרים על הדברים הללו שום דבר מלבד להרים גבה, אבל בחג הפסח גם החומרות שכל השנה לא יכירה מקומם בחג הפסח מחמירים ומברכים על אותן חומרות, כי הרי כאן מתחילה מידת הפרישות. זהירות מחמץ וזריזות במצה. זהירות מחמץ, הרי זאת העבודה של טרם פסח, כשמתחילים לחפש ולהתבונן בכל פינה ופינה, בכל אתר ואתר, כדי ללקט את החמץ שנמצא בפינות, בסדקים, בחורים ובכל מקום שמכניסים בו חמץ. שלא יהיה אפילו חמץ במשהו בעין. שלא תהיה שום תקלה חלילה. והופכים את כל פינות הבית, והופכים את כל פינות המחסנים, ואת כל הארונות ואת כל המקומות, שמה ואולי פירור חמץ במשהו מצא את דרכו לשם, ומנקים ומקרצפים. בזהירות ובהתבוננות אי אפשר לעשות את זה כמצוות אנשים מלומדה, כי אז מדלגים. מה פירושה של מידת הזהירות? מידת הזהירות פירושה לא רק להיזהר מכל דבר רע, מידת הזהירות פירושה להתבונן בכל מעשה. מגדיר המוחל את מידת הזהירות, שאדם לא יעשה מעשיו מתוך האנרציה, מתוך ההרגל, ומי שלא מתבונן על כל מעשה שהוא עושה לראות את מהותו, האם זה המעשה הראוי לעשות, האם המעשה טוב הוא או רע, דומה כסוס שוטף, כסוס שוטף במלחמה, והרי הוא כסומה ההולך על שפת הנהר, שהצלתו מרובה, שסכנתו סליחה מרובה מהצלתו. ורמח"ל מביא דוגמה היכן רצו לעקור מהם את מידת הזהירות. הרי זאת הייתה מטרתו של פרעה במצרים, שאמר תכבד העבודה על האנשים ואל אישו בדברי הבל. פרעה לא רצה שיהיה להם זמן להתבונן, שיהיו עסוקים בעבודה ואל אישו, לא יוכלו להתבונן בשום דבר. כשאדם עסוק ועסוק, שטף ענייני היום יום המעסיקים אותו ללא חסך, הם אלו שמונעים ממנו את הזהירות הנכונה והאמיתית, משום שהם אלו שגורמים לו שלא יוכל להתבונן. הוא עסוק כל הזמן סביב ענייני היום יום הקטנוניים של עבודת מצרים, ואיננו מתבונן על מעשיו, ואיננו מתבונן בבחינת מתי אעשה גם אנוכי לביתי, כמו שאמר יעקב ללבן. מצרים, אלוהי מצרים, היה הצון. תכונת הצון להימשך אחרי הרועה, בלי לחשוב. זה מה שרצו המצרים שיעשו העבדים אצלם, שכולם יעשו. להימשך בלי להתבונן, לשקוע בענייני העולם בלי להתבונן, לשקוע בענייני החומר בלי להתבונן. את השער הראשון לקדושה סגרו בעודו באיבו, את שער הזהירות. ולכן עוד בהיותם בתוך מצרים צריכים היו להיזהר, להתבונן ולהיזהר מן החמץ, עוגות מצות כי לא חמץ. ואנחנו ברצותינו להיות מה שצריך להיות בבחינת אתם צונית צון אדם, להקריב את אלוהי מצרים לאלוקי ישראל, כלומר להיות נמשכים אחריו. אנו מתחילים את הפסח בזהירות, בהתבוננות בכל פינה ופינה. ההתבוננות הזאת איננה רק התבוננות בחמץ שבבתים, בחורים ובסדקים. אור ל-14, שבוע הבא בשעה זו, בודקים את החמץ לאור הנר. מדוע לאור הנר, אומרת הגמרא? מסכת פסחים לומדת הגמרא בפרק אור ל-14. לומדים מציאה ממציאה, ומציאה מחיפוש, וחיפוש מנרות ונרות מנרות ונרות מנר. איך זה? כתוב שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, וכתוב ויחפש בגדול החל ובקטון כי לא וימצא הגביע באמתחת בנימין. מפסוק זה של מציאת הגביע למדים אנו שכדי למצוא צריך לחפש, מי שלא מחפש לא מוצא. לחפש בגדול החל ובקטון קילה וימצא. איך? אם כך, גם כשרוצים למצוא את החמץ בפסח, שבעת ימים סור לא ימצא, צריך לחפש. וכתוב בפסוק, בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות, כמדומני בצפניה הפסוק. כלומר, חיפוש נעשה בנרות. וכתוב, נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן, חיפוש מנר. כך שאור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. והשאור שבה יישא, זה משל ליצר הרע, כמו שהגמרא אומרת, רבי ישמעאל אומר, ברצוננו לעשות רצונך. ברצוננו לעשות רצונך, הוא אומר. אבל מה נעשה? ששאור שבה יישא, ושיעבוד גלויות מעכבים, היצר הרע. כך שכשבודקים את החמץ באור ל-14, צריך לבדוק את החמץ מחדרי הלב גם כן. לאור הנר, נר השם נשמת אדם. האור שמאיר את האדם זאת הנשמה. אותה נשמה שכמו שאומר רב חיים מוולוז'ין מנפש החיים, מעולם לא נפגמה ולעולם לא תיפגם, והיא ממשיכה להאיר, אלא שהיא לפעמים מאירה מרחוק, כי אדם דוחק את רגליה, מבחינת מרחוק השם נראה אליי, אבל ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. ולכן באור ל-14 בודקים בזהירות את החמץ לאור הנר, וזאת נקודת ההתחלה. ונקודת ההמשך זו הזריזות. לא בכדי דווקא ממצוות המצות לומדים את מצוות הזריזות בכלל, שהרי נאמר ושמרתם את המצות, אל תקרי מצות אל המצוות. מכאן דרשו חז"ל, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. אסור להחמיץ את המצוות, אסור צריך לזכור לקיים את המצוות בזריזות, לא סתם לקיים את המצוות. ודיברנו על זה בזמנו, מה משמעותה של זריזות זו, הזריזות שבמצות. אם החמץ הסור מרע מבטא את מידת הזהירות, המצה העשה טוב מבטא את מידת הזריזות, שהרי אי אפשר להשאיר את הלב ריק, צריך מיד למלא אותו, צריך מיד למלא אותו בתוכן של תורה ובזריזות, ובזריזות, שאם לא כן עלולה המצה להחמיץ, והחמץ חוזר ושוכן בתוך הלב. זהירות וזריזות משמשים ביחד בהכנה של ערב פסח. הזריזות הזאת מקורה מהמפגש בין זמן למעבר לזמן. החומר נמצא בזמן, הנשמה נמצאת מעבר לזמן, ושלטון הנשמה על החומר מיוצר את המציאות של זריזות. כביכול החומר רוצה לחתור אל מעבר לזמן תחת שלטון הנשמה, אבל מכיוון שהוא בכל זאת חומר, אז אל מעבר לזמן ממש הוא לא יכול להגיע, אבל זריזות הוא מזדרז בכל זאת. וברגע שאדם מגיע למצב כזה, כפי שאמרנו בתחילת הדברים, שנשמתו שולטת לחלוטין על גופו וחומרו, וממילא הוא מזדרז, יש לו כלילות רגליים, ולכן ציפורה יש את משה מלשון ציפור, מלשון עפיפה, מלשון כלילות, כי הרי כזה היה גם כן משה. כשמזדרזים אחרי הזהירות, מגיעים אל פתח מידת הנקיות. מידת הנקיות משמעותה ממש כמו בערב פסח. לא נקיות של כל שבוע, תמיד נקי, בתי ישראל תמיד נקיים, יהודים נוטלים ידיים לפני האוכל ונוטלים ידיים בבוקר ורוחצים וטובלים והכל נקי, וצחצחים את הבית לקראת כל שבת. אבל הנקיות הזאת שעליה מדבר המחל במסילת ישרים, זו שבאה כבר אחרי הזהירות והזריזות, זאת נקיות שמחפשים בחורים ובסדקים, זאת נקיות שמחפשים בדקויות, זאת נקיות שמחפשים את השלמות, מחפשים לעקור את העדר השלמות. זאת הנקיות של ערב פסח. ואור ל-14 כשכבר בודקים את החמץ, ולמוחרתו כשמבערים אותו לחלוטין, ונשארים בנקיות עצומה, בבתים נקיים ומצוחצחים, ובלבבות מאירים ושמחים, מוכנים לאכול מן הפסחים ומן הזבחים, ולהעלות אותם יחד כעולה בלולה לפני האלוקים, בשמחה אמיתית ועצומה על זה שאנחנו בלי שום קשר למצב החיצוני שלנו, והרגע שיצאנו והשתחררנו ממצרים, במסלול הזה של זהירות זריזות ונקיות בדרך אל הקדושה, אף אומה בעולם לא יכולה עוד לשעבדנו. וכשהגמרא אומרת והרי הקת יעבדי אחשורוש, אנחנו הרי עדיין משועבדים אנו בשעבוד כזה או אחר, ברגע שהרוח היהודית השתחררה איש לא יוכל לשעבדה יותר, וזאת בתנאי שבאמת נצליח להעביר את כל הרעיונות הללו לילדינו. זאת בתנאי שלא יקרה לנו, כמו שאומר הבכה הרב מבלז הזקן, ואמר הילד איננו, הנער איננו, ואנוכי ואני ענה אני בא. עלינו לבוא היא בנערינו ובזקנינו ביחד, בבנינו ובבנותינו ביחד, ואז כי חג השם לנו.